ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל ילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב לאריה מליניאק, מה העניינים? מה קורה?
זה קול כזה, שכאילו התגעגעתי.
כן, כן, קול של שידור באמצע הלילה.
תשמעי, אני ממש קיבלתי עכשיו הודעה לאיזה חבר טוב שנפטר, גם כן מסרטן. העניינים שלי הם ממש... כלום לעומת מה שהוא עבר, ואני שמעון רודריגז, אני עם המשפחה. יאי זכרו ברו. יאי זכרו ברו. תשמעי, באמת אני לא רוצה לעשות שחור, כי מספיק שחור. אבל את יודעת, את אוהבת את הסיכומי שנה. אני לא אוהב את זה. לא בספורט, לא בשום דבר.
למה? כי זה מבאס?
שנה עברית, ואחרי זה לא עזית. לא, כי זה לא באמת, וואלה, אני לא חוגג סילבסטר, ולא... אז עזבי אותי מזה, אבל אם כבר הגענו וכולם זה, רק שורה תחתונה. אנחנו המדינה היחידה בעולם, שהממשלה שלה, נלחמת באזרחים. לא ראיתי דבר כזה. הממשלה היא הדיפ סטייט. אחד אחד אני יכול לעבור. סמוטריץ' שמגדיל את הגרעון וירד הדירוג. ראש הממשלה שממשיך את המלחמה ומעכב החזרת חטופים. 465 הרוגים בתאונות דרכים, גברת רגב.
זה בלתי נתפס.
עשיתי השבוע דרך אגב קורס נהיגה נכונה. בכיף. בכיף, היה לי מורה שם, יסין, שהפך את העונש לעונג. אוקיי. אני אומר לך, יוצא, תעשו את זה, זה מאוד חשוב.
אני עשיתי את זה.
בגביר מפרט את המשטרה, חוק טיבי בוטל, אתם לא תקבלו פיצוי על איחורים של חברות תעופה, שר השיכון שלכם הוא נגד גיוס. יא רבק, לאן אנחנו מדרדרים? הגענו לקרקעית?
כן, ואם הגענו לקרקעית, אז בוא אני אספר לך על ידיעה שפרסמתי אתמול. מסתבר שיש עז חדשה, ואת העז החדשה הזאת שנוספת על כל העיזים שכבר אנחנו נאלצים לטייל איתן מהראשון לראשון 25, זאת המצאה נאה שבה מי שמזמין מסופר פארם ו... לא באיסוף עצמי, נכון? אני רוצה, אני אומרת לכם, אני באה לאסוף את החבילה מהסניף, כמה הוא משלם?
על שירות שליחות?
לא שליחות. אני
מזמין שם.
אני הולכת רק לסופר פארם, כי אין לי זמן לעשות את כל הסיבוב.
רגע, אני באה לסופר פארם ואני משלם?
לא, אתה משלם באתר, ואתה רק בא ואוסף את החבילה.
והתשלום לא כולל... איסוף, למרות שאני צריך לקבל זיכוי על האיסוף.
לא. אז מה שקורה, אתה יודע שיש משלוח, אתה משלם, הם משלמים בסופר פארם 19 שקלים ומעלה. כן? עם המשלוח, אתה יודע, מישהו אוסף, מישהו שולח, דלק, אוקיי. חשמל. אבל אם נניח אתה מזמין באתר, אוקיי?
כן.
ואתה בא לאסוף את המשלוח בעצמך, אתה לא רוצה שישלחו עם שליח, עד היום זה היה בחינם, מהיום אתה משלם כמעט 5 שקלים. על מה? על זה שאספו את הסחורה בשבילך, עכשיו הם אומרים אגב, שעד 150 שקלים, אוקיי? הם לא גובים את הסכום הזה. אז אני רק שואלת, רגע אריה, האם אנחנו נתחיל לשלם גם על סדרנות?
על זה שאת קמה בבוקר.
או גם על דפיקת המדבקות, וכל
היום... את יודעת מה הסיפור?
נו, מה הסיפור?
הם אמרו שעולה להם 3 מיליארד שקל, ההדבקות של המדבקות.
אז הם הפסיקו לה את זה.
לא, אבל לא הורידו את ה... הם אומרים, אחרי שנכסה את העלויות, אני מדבר על יוחננו ושופרסל וכל אלה, אחרי שהם יחסו את ה3 מיליארד שקל, מזה שהם יחסכו עובדים. אז הם יתחילו להוריד מחירים גם.
אז בוא אני אגיד לך מה מסופר פארם אומרים.
וואלה, זה הונאה
לאור היום. אין לנו כוח, אוקיי. מסופר פארם נמסר בתגובה כי על רקע עלייה מתמשכת בתשומות. איך אני אוהבת את זה? אתה אוהבת עלייה מתמשכת בתשומות?
המערך הלוגיסטי.
כן. הותקנה עלות לאיסוף עצמי בהזמנות אונליין, בהזמנות של מתחת ל-150 שקל. הרי מה זה הזמנה אונליין? זה תביא לי שני... תמר גפן,
אחד... לא, בסדר, צריך ללקט את זה ולהעביר לסניף.
לא, את זה...
יש להם איזה בסניף.
נו, אריה, איף.
ברור.
בקיצור, ומתחת ל-150 שקל, לא, לוקחים מעל 156, עזבו אתכם, גם ככה קשה לנו, על החמישה שקלים האלה, בחיית סופר פארם, אתם לא מסכנים, מה יש לנו בתוכנית?
אני יכול להגיד לך, שמשחת שיניים פרדונטקס, עולה בסופר פארם, עולה כפול מה שעולה אצלנו בסופר.
לא נכון.
פרדונטקס, אני אביא לך אם את רוצה.
תביא?
יאללה.
כן.
שמעת, יש קרן סיוע. מה זה שמעת? את לא רק שמעת, את גם תשמיע.
כן.
קרן הסיוע למשרתי מילואים, היא חילקה עד היום 600 מיליון.
6 מיליארד.
6 מיליארד?
כן, כן, זה לא 600 מיליון.
למה את עושה עניין מאפס?
זה בדיוק הייתה הבעיה שלי.
זה יותר מאפס, 6 מיליארד, זה 2 אפסים.
אוקיי.
אוקיי. את תשמעי, זאת אומרת, את יודעת, אני נדהמתי לשמוע מה הם עושים למען מילואימניקים. בצד החזרים לשירותים יומיומיים, תקשיבי, בייביסיטר, לילדים, הסעות לחוגים, הקרן גם, למשל, מימנה סיוע לסטארט-אפים, ואת יודעת מה הבעיה בסטארט-אפ? שאין להם מחזור בשנה שעברה, על מה מבססים את זה? תת-אלוף במיל, צחי חפץ, איש יקר, מנהל הקרן, יהיה אורח התוכנית, ואת גם יש לך רעיון עם וואלה,
נכון, וואלה, מעריב עסקים שבת, כן,
יפה. וועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק שירותי תעופה שכולל פגיעה בפיצוי לנוסעים במקרה שביטולי טיסות.
חוק טיבי קוראים לו, כן.
יפה, ואנחנו נדבר על זה עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, ובבורסה של תל אביב, מגמה חיובית.
איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, איתי ניקסון וגיא רביב, ואנחנו פותחים בכותרות. 103 FM. המשבר בין שר האוצר לשר לביטחון לאומי עדיין לא נפתר. השר איתמר בן גביר אמר היום לניסים משעל וגאולה אבן כי עד שהאוצר לא יעביר את התוספות לשכר השוטרים, הוא ימשיך ויצביע נגד.
אם לא יקבל כסף, ויפרו ההבטחות שנתנו לשוטרים שאני גייסתי. אני עבדתי ממקום למקום. אז אני לא אצביע בחוקים כלכליים שאני לא מתאימים שפוגעים במשטרה.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאומר היום בתגובה ליהודה שלזינגר וברק סרי כי לא יאשר עוד העברת כספים למשטרה.
לא רק שלא פגענו, כמו שאמרנו, הגדלנו את תקציב המשטרה בהיקפים אדירים, הגדלנו את שכר השוטרים, יש נקודה אחת אמיתית, וזה נכון. אנחנו דוחים עכשיו פעימת שכר בכל המגזר הציבורי, כחלק מהצורך לממן את המלחמה, ובזה אני לא מוכן להחריד אף אחד וקורא לכולם.
המתמחים והמומחים בשירותים הפסיכולוגיים באוניברסיטאות פתחו במאבק בדרישה להעלות את שכרם. סן בלייכר, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, אומר כי שכרם נמוך בין 20-40% בהשוואה לעמיתיהם בשירות הציבורי.
פערי השכר גדלים משנה לשנה כבר הרבה זמן בין המקומות הציבוריים לבין האוניברסיטאות, ומצב העניינים כבר עתה הוא כזה שלצד השחיקה במערכות בריאות הנפש בכלל, אנחנו באוניברסיטאות פוגשים רשימות המתנה שרק הולכות ומתארכות, מצבים נפשיים שרק הולכים ונהיים מורכבים יותר, ובמקביל מתקשים לגייס לשירותינו מתמחים ומומחים שיוכלו לעבוד ולתת מענה.
ועכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאור אביד, כתב פלילים של חדשות 12. ערב טוב אור.
שלום, ערב טוב.
דיווח ראשוני על טרקטור שדרס אנשים בתל אביב, מה אנחנו יודעים עד עכשיו?
אז רגע, בוא נעשה איזשהו סדר, כי נפוצו לא מעט שמועות ברשתות החברתיות, מטבע הדברים, בתקופה הזאת שעדיין רגישה, לא מדובר באירוע על רקע לאומני, למרות הטענות שנפוצו ברשתות, מדובר בתאונת דרכים שנאמר אסלימה, ויכוח שמתפתח שם בכפר שלם על גבול שכונת התקווה, במהלכה נהג על טרקטורון קטן פוגע ברכב ופוגע בעוד 3 אנשים שם, מתפתחת איזושהי קטטה, איזושהי תגרה, אפילו נתקר אחד מן המעורבים, מספר ששוטרים ממשטרת מרחב איילון שמוזקים שם אל הזירה, ראשית מרגיעים את השטח ועוצרים יד את נהג הטרקטור בניסיון להבין מה מוביל בעצם לתאונה ולאחרה בעצם לתקיפה הרבתית הזאת שם.
ווא.
אז כאמור, אם ירצה נרגיע את הציבור, לא מדובר באירוע לאומני, מדובר בקטטה שאולי מעט הסלימה באזור שכונת התקווה על כפר שלם.
יפה, רק שאלה קטנה, האם אתה יודע מאיזה לאום נהג הטרקטור?
זה דבר שיבדק, אני יכול להגיד שהוא תושב אזור חיפה, זה כן.
אוקיי.
תודה.
אביד, כתב הפלילים של חדשות 12, מודים לך מאוד. תודה רבה. עד כאן הכותרות. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לתת אלוף במילואים צחי חפץ, מפקד מרכז 360 ומנהל הקרן לסיוע לאנשי המילואים. ערב טוב אדוני.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב.
בתפקידך הקודם היית קצין משאבי אנוש ראשי וראש חטיבת הנפגעים, ויצאת ל... חופשת שחרור, נכון? אחרי 32 שנים בצבא, ובשבעה באוקטובר חזרת וסייעת לצהל בהתארגנות הראשונית, היית אחראי על קבורת החיילים, נכון?
כן, כן, לצערי, נכון. בשבעה באוקטובר, כמובן, עזבתי את הכל ונסעתי למקום שאני מכיר ויודע, וכן, לבקשת ראש אכ"א וקצינת משאבי אנוש ראשית, זו שהחליף אותי בתפקיד, תת-אלוף עדנה, התעסקתי בשבועות הראשונים עם כל תהליך הקבורה של חיילי חללי צה"ל.
כן, אנחנו פשוט, אני שואלת אותך את השאלה הזאת ומזכירה את הנתון הזה, כיוון שהיום מתפרסמים הנתונים מצה"ל, וב-329 חללים נפלו בקרבות בשבעה באוקטובר, ובמהלך המלחמה כולה נפלו 891 חללים סך הכל. אתם הגעתם למצב שקברתם עשרות חיילים ביום בימים הראשונים, נכון?
כן, אנחנו למעשה הפעלנו תפיסת הפעלה שהתאמנו עליה קודם לכן, אמנם לא בהיקפים הללו, אבל בהיקפים לא רחוקים מהמספרים האלה, ולמעשה היה צריך לקחת את אותו שריר שפיתחנו באימונים, בתרגילים, בתפיסת ההפעלה, ולחזק אותו עוד יותר בימים הראשונים, ובשיתוף פעולה של המון המון גורמים שעסקו בנושא הזה, הגענו למצב שהיינו צריכים, כן, ביום חמישי, ב-12 באוקטובר, הבאנו לקבורת ישראל 80 חללי צהל, מכל מקום, מכל עיר, מכל כפר, מכל המגזרים, גברים, נשים, חיילי צהל, שמסרו את נפשם ביום הזה. לצערי, זו הייתה משימה מורכבת, מאתגרת, אי אפשר היה להצליח אותה בלי שילוב ידיים מאוד משמעותי.
אתה מתאר פה תהליך של מלחמה שמתחילה לא באופן יזום. זה נכפה עלינו בטרגדיה אדירה, ואתה מדבר על לזהות את החללים, ואז שרשרת לוגיסטית של טקס, משמר כבוד, ניהול ההלוויה וכן הלאה, של עשרות ומאות אנשים בבת אחת כמעט.
בדיוק כמו שאמרת, עם כל המורכבות, כן, רצינו, ואני חושב שעמדנו בזה, לתת כבוד אחרון לכל אחד ואחת, כפי שמגיע להם, ותמיד אני אומר מעבר לזה, להם, וכמובן למשפחות שמלוות אותם בדרכם האחרונה.
אתם בעצם עכשיו...
להגיע למקום הנכון, בזמן הנכון, עם הסדק המתאים, הסדק הטקסי,
היום אתה כבר בעולם אחר.
זהו, אז רק אני אומר שבכתבה שמתפרסמת מחר, גם במעריב עסקים וגם בוואלה, תת אלוף במילואים חפץ, כי הוא כבר במילואים אריה, מספר שמה על הקרן קרן הסיוע לאנשי מילואים.
תשמעי, אני קראתי את הרעיון, אני אומר, או שזה במדינה אחרת, או שאני לא מבין איך עד היום הבן של אשתי חוזר בקרוב ממילואים, אני אשאל אותו אם הוא יודע מה הזכויות שלו. אני קראתי פה דברים שאני פשוט לא מאמין, אולי כדאי לפרט קצת.
אז קודם כל תשאל אותו ונשמח לקבל ממך משוב, אריה.
אוקיי.
אבל זה קורה במדינה שלנו, וזה קורה כי אנשי המילואים האלה עזבו את הכל והתגייסו באמת לתקופות מאוד ממושכות, עזבו את העבודה, את המעסיק, את המשפחה והקהילה, וחלקם היו גם, יש לנו כאלה שמעל 400 יום, בסדר? במילואים.
פעם שלישית ופעם רביעית.
פעם שלישית ופעם רביעית, ומתייצבים ומגיעים בצפון, בדרום, במזרח. אלה אנשי המילואים של עם ישראל, חברים, הם באים מכל האוכלוסייה.
כן, אבל אתה יודעת, לא הכל, כהרגלי אני גם קצת משביטה, לא הכל ורוד. זאת אומרת שהיה זמן למידה, יש עדיין עניינים שהם עניינים פתוחים. למשל, זאת אומרת, רק בוא נפרט, תת אלוף במילואים חפץ, מגיע למילואים ניקים אריה, בייביסיטר, החזר בייביסיטר, בייביסיטר לכלב, פנסיון, אוקיי? זה הדברים הפיקנטיים, כן?
הסעות ללימודים.
אבל בואי נדבר על אובדן הכנסה, בואי נדבר על עצמאים, זו אוכלוסייה שבואי גם מורכבת לטיפול. נדבר על הסטודנטים שלנו, שאנחנו, באמת אני אומר פה, עושים מאמץ אדיר, של למזער נזקים אני קורא לזה. אין דבר כזה שהכל יהיה נע.
נכון, אתם מנסים למזער נזקים, המדינה קצת נשרכת לעתים מאחור, בעיקר בעניין קבלת החלטות ושיתופי פעולה עם משרדי הממשלה, או גופים ציבוריים כמו על מלאג.
לא עשינו את זה לבד, עשינו את זה עם משרדי הממשלה.
כן, אבל לעתים הם קצת
הקשו,
לא?
רגע, יש פה צוותים משותפים שרצו פה חודשים של עבודה, ואני מזכיר לכם, המתווה הראשון הוכרז עליו ב-7 בינואר 24, החלטת הממשלה הראשונה הייתה כבר ב-4 בנובמבר, 70 מיליון שקלים. ב-7 בינואר נוספו עוד 540 מיליון שקלים לקרן, ועוד 9 מיליארד למעטפת לאנשי המילואים, ולא ממש בשבועיים האחרונים, הייתה שלושה שבועות, הייתה החלטת הממשלה נוספת, שמסדרת את שנת 25.
אנחנו, כמה יצא סך הכל, אגב, עד היום?
אנחנו כבר חצינו את 10 מיליארד, עם עוד משהו כמו 6 מיליארד, עד תפסיותי על זה, אבל אני, תמיד אני אומר בשיחות, אני לא אחראי על הצד של ההכנסות, אני אחראי על הצד של ההוצאות.
כן, אבל 10 מיליארד, תראה, 10 מיליארד זה סכום שלבעיני אדם מן היישוב, הוא לא נתפס בכלל, הוא לא אומר לו כלום. מה שאומר לו, אלוהים בפרטים, מה שאני קורא כאן, זה שאתם מחזירים על שיעורים פרטיים. אם יש בייביסיטר, בוא תראה בביט שעברת...
בייביסיטר, שיעורים פרטיים לסטודנטים, אנחנו מחזירים לאנשים שמרכז חייהם בחול, אלפים עזבו הכל, באו מחוץ לארץ להתגייס.
רגע, מה אתם מחזירים להם? את הכרטיסי טיסה, את המלון, ואחרי כמה חודשים מביאים את המשפחה לפה.
הבאנו גם את המשפחה לפה לביקור, כי הם היו פה 3, 4 ו-5 חודשים במילואים, ואם למשפחה לא היה איפה לגור, אז גם נתנו להם לישון בבית מלון בסוף שבוע, שהאבא או האמא יצאו לחופשה מהמילואים, מעזה במקרה הזה, ויש לי גם דוגמאות אם תרצו.
לא, שאלה, שאלה.
אנחנו מביאים עשי עסקים שמרכז חייהם בסין, בסינגפור, בארצות הברית, יפה. אבל הראש שלהם היה פה בארץ כל השנים, עזבו הכל,
שאלה.
הם התגייסו.
שאלה, צבי.
כן.
סטארט-אפ. שעסק צריך לקבל פיצוי על ירידה במחזור, לא היה לו בכלל מחזור בשנה שעברה.
נכון, אז סטארט-אפים, בנינו פה איזשהו מתווה, לא יכולנו לפצות כאילו הסטארט-אפ הצליח, כי כמו שאתם יודעים, רוב הסטארט-אפים לא צולחים. אבל כן, פיצינו על אובדן הכנסה, על השכר של מוביל הסטארט-אפ או השותף בסטארט-אפ, ובתקווה שהוא יחזור במילואים, ויוכל לחדש את הרעיון ואת המיזם. צריך לומר פה, לצד זה יש, הייתה תוכנית גם ממשרדי ממשלה נוספים, משרד המדע, לעידוד סטאפים, גם שעוסקים בנושאי מילואים וגם של אנשי מילואים. אבל הנה, נושא לא מאה, אי אפשר לתת מענה להכל, ואי אפשר להגיד שהסטאפ יצליח כך 4 מיליון דולר, לא יקרה.
אוקיי. כן, רוצה עוד שאלה, כן. עוד שאלה אחת. חוק הגיוס עומד על המדוכה, ואחת הטענות שמועלות הוא שצהל לא יכול לקלוט יותר מ-3,000 לוחמים בשנה, בהכירך את המערך גם מבפנים וגם כמילואימניק מבחוץ, ומי שמטפל במילואימניקים, צהל לא יכול לטפל ביותר מ-3,000 חיילים בבת אחת בשנה? תוספת כמובן.
תראי, אני עוסק במילואים, אני מאוד ממוקד בעניין הזה, יש אנשים מצוינים וטובים ממני אחרים שעוסקים בנושא הרחבת השורות בצהל. אם את שואלת אותי, האם צריך עוד חיילים בצהל, התשובה היא כן, כולל עוד חיילים מילואים, ואנחנו פועלים כל הזמן כדי להרחיב את צורת המתגייסים במילואים, בחובה לצהל.
כן, אבל מה עושים עם השחיקה? כי אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה מרגיש את המילואימניקים מקרוב, אתה יודע שהמילואימניקים אחרי שנה וארבעה חודשים, יש כאלה שבסבב חמישי אין להם כבר אוויר, ולמשפחות שלהם בכלל.
והאוצר מקדם קיצוץ בתשלום למילואימניקים.
אני לא יודע על איזה קיצוץ אתה מדבר, לא מכיר דבר כזה, עשינו התאמות בהוראת הביצוע החדשה, בתקנון החדש עם האוצר, ממש לא קיצוץ, לא הורדנו פה סעיפים בקרן הסיוע ובמרכז בילים 360 עבור אנשי המילואים.
זה לא אתם, זה האוצר.
לא, גם לא האוצר, אנחנו מיישמים את החלטת האוצר ומשרד הביטחון, היא מיושמת, אנחנו התחלנו את 2025, אין אף סעיף.
אז מה התאמות, על איזה התאמות מדובר?
עשינו התאמה ללוחמים, לוחמים ששירתו מעל 120 ימים, שמגיע להם, יצרנו פה דיפרנציאציה לקבוצה הזאת, כדי לדייק אותה, כדי לזקק את המענים.
אני רואה שתומכי לחימה, מבוגרים שחזרו לשירות, ולוחמים צעירים ללא משפחה, יקבלו פחות מענקים?
טוב, יש להם פחות, מי שאין לו משפחה, יש לו גם פחות הוצאות, כן.
אבל קודם לא עשיתם את הדיפרנציאציה הזאת, לא?
רק בתגמול המיוחד, עשינו פה תהליך דיפרנציאלי, אל מול קבוצה ששירתה מעל 120 ימים לשנת 25 עתידי.
אני אגיד לך...
אנחנו האמנו בזה, וחשבנו שצריך ליצור את זה, גם זה בא מלמטה, וסך הכל אני עוד פעם חוזר ואומר, וחשוב להבהיר את הנקודה הזאת, חברים, לא צמצמנו במענים של קרן הסיוע באף סעיף, בייביסיטר זה בייביסיטר, דוגי סיטר זה דוגי סיטר, ופנסיונים, ואובדן הכנסה, ועצמאים, וסטודנטים, כולם מקבלים מאיתנו בדיוק את אותו מענה.
כל הכבוד, תשמע.
24, בסדר, כל... חברים, חשוב לי להעביר את הנקודה.
כל הכבוד למה שאתם עושים, אבל אני קורא את שלושת העקרונות, אתה יודע, הלכתי לשורשים. אם היו מיישמים את זה במדינת ישראל, אתה גם יוצא לפעמים מהמשרד שלך, נכון? ורואה מה קורה סביב. אחד זה פשטות, שתיים, יד פתוחה ולב רחב, והשלישי, אנחנו מאמינים לאנשים. עכשיו תגיד לי, איך זה מסתדר עם מה שקורה היום בצפון, במנהלות, בכל הדברים האלה, הכל בדיוק הפוך.
תשמע, קודם כל אני שמח שאתה מכיר את העקרונות שאנחנו קבענו.
זה מה שאני רואה.
ומה אני כתבתי? נו, אתה לא נותן לי לפחות איזה משהו, כתב כמו שצריך, לא התבלבלת, נו.
הוא תלמיד טוב ומושמע. אז קודם כל שלושת העקרונות האלה עובדים. ובאמת אנחנו נגישים, אנחנו רוצים שיפנו אלינו, אנחנו רוצים לדבר עם אנשי המילואים, ואני רוצה להגיד לך, ואני קורא מפה, לאנשי מילואים שעוד לא, מה שנקרא, מימשו את התהליך או את מיצוי הזכויות שאנחנו דוחפים בכל דרך.
איך עושים?
לפנות אלינו, לדבר איתנו, אנחנו נגיע אליהם ונעזור להם במה שצריך.
תן כתובת, משהו.
תראה, אני עוד פעם אומר לך, אריה, לא עשינו את זה לבד.
לא, לא.
לא, איך מגיעים אליכם? מרכז 360, קרן המילואים.
איך מגיעים?
איך מגיעים אלינו?
כן.
הכי פשוט, אתר המילואים, נכנסים על הדף של הפתיחה, אתה רואה כאן את כל דרכי הפניות אלינו, תגיש בקשה בדיגיטל, כמה פרטים בסיסיים, ונגמר הסיפור. זהו.
מה שהדמתי, כל מגד חייב לדווח על עצמאים ומה עוד, אני לא יודע.
לא, המגד לא צריך לדווח כלום.
זה מה שראיתי.
לא, המגד לא צריך לדווח כלום. אפילו אנחנו לא מבקשים שאיש המילואים ידווח. שאיש המילואים יגיד לרואה החשבון שלו, תפנה לקרן. רואה החשבון שלו, רעייתו או בן הזוג, יכול לפנות בשמו, כל פנייה מתקבלת, חברים.
בקיצור, יש גם בתוך הצבא מערכת שמנטרת את מצבם של החיילים. תת אלוף במילואים, צחי חפץ, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו.
תודה לכם, על הבמה.
ביי ביי.
תודה רבה לכם. תודה. ביי ביי.
תגיד לי, מה הדבר הכי חסר היום במערכת החינוך?
מה מצפה ממני? מחנכים?
קודם כל מורים למתמטיקה. לבת שלי כל פעם מתבטל לשיעור. הם לא לומדים מתמטיקה, אגב, אצלה בבית ספר גם לא לומדים תנ"ך.
הם גם... יש בית ספר?
ומדי פעם מוזמנים, כן, לא, זה לא, זה כן, מה, מה אתה...
קחי אותי לאן ש...
לאן שאני עוד, אני רוצה לדבר איתך על חינוך פיננסי, שאני חושבת שזה אחד, נכון, אחד המקצועות הכי נדרשים במערכת החינוך.
לא מבין איך זה לא במערכת החינוך.
אז בואו נשאל את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, המחנה הממלכתי, איפה זה נמצא עכשיו, החינוך הפיננסי, שלום לך חברת הכנסת פרקש הכהן.
שלום, שלום לכם, אחר צהריים טובים, ולכם ולמאזינים.
כן, את באמת הגשת את אחת מהצעות החוק המוצדקות ביותר, שלהכניס חינוך פיננסי למערכת הלימוד, אגב, ניסו, זאת אומרת, יש בתי ספר שכן הכניסו חינוך פיננסי באופן כזה ואחר, ומה קרה עם הצעת החוק המצוינת הזאת?
את הצעת החוק המצוינת הזו הפילה הקואליציה אתמול במליאת הכנסת, וגם השיחות שלי עם שר החינוך לא עזרו.
למה הוא התנגד? רגע, רגע, לפני כן, רק שנבין, שר החינוך התנגד לחוק?
תראה, אני נמאס לי לחכות, זו הצעת חוק שאני מחכה כבר כמה חודשים טובים איתה. ואמר לי שר החינוך, בצדק או לא בצדק מבחינה מה שנקרא בירוקרטית, שלא כותבים בחוק תכנים של מערכת הלימוד, אז אמרתי לו, אין בעיה, בוא נכתוב שזה יהיה עיקרון מנחה, בוא נכתוב שזה יהיה חלק מחוזר המנכ״ל, בוא נקדם את הנושא הזה, ולא... הדבר הכי טוב שהוצע לי זה שנקיים על זה דיון בוועדת החינוך של הכנסת. אז אמרתי לו, אני לא רוצה, אנחנו נעלה את הצעת החוק הזו, ואני יציף את הוועד את הנושא הזה, שהיום, אחרי 12 שנות לימוד, ילדי ישראל...
אין להם מושג, אין להם מושג, בואי.
צריכים לדעת מה זה ריבית, מה זה פקם, מה זה משכנתה, מה זה קרן בנקאית, מה זה...
קרן כספית, כן.
מה זה קרן כספית, מה זה לקנות לעומת לזכור, מה זה אומר יוקר מחיה, מה זה ביטוח לאומי, מה זה מס קנייה... היום יש לנו ילדים ש, שלא יוצאים עם הכלים הללו לחיים, ואני חשבתי שאתמול, כשאנחנו מתחילים שנה חדשה עם כאלה גזרות על המעמד
העובד... לפחות שיבינו מה הגזרות, לא?
שאנחנו נכין את, את הדור הצעיר לזה שהוא אמור הרי לממן כל כך הרבה אוכלוסיות.
תשמעי, אורי, אנחנו לא באתנחתא קומית אם מישהו יצטרף במקרה השידור. זה עצוב מאוד. זה לא מפריע לבנקים, אני לא רוצה סתם לא לדייק, אבל מלי יש כבר כרטיסי אשראי לגיל...
16.
16, זאת אומרת...
14 אפילו, כן?
כן, נותנים כבר...
דביט.
לפוצץ כסף חופשי, את מבינה, כמו שעות מסך, עכשיו יש גם אשראי. איך זה לא קיים עד היום?
אבל אני רוצה להגיד משהו קצת יותר ברצינות. ישראל לא משתתפת במבחני הפיזה של אוריינות פיננסית מעל לעשור, והיא יודעת למה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, החוק הזה הוא חשוב במיוחד לשכבות החלשות. קחו לדוגמה את החיסכון לכל ילד שעשה השר כחלון. מה הסתבר, מה תיקנו בכנסת בוועדת הכספים רק בשנה האחרונה, שהורים שפחות מנוסים בניהול כספים, לא ידעו בחוכמה איפה לשים את הכסף, לעומת הורים אחרים שהפכו את החיסכון הזה שווה פי חמש ויותר מהורים אחרים. עד שהמדינה הייתה צריכה לבוא ולקבוע בחוק איפה משקיעים את הכספים האלה של חיסכון לכל ילד. וזה הסיפור, דווקא אותו ילד שאין לו, מה שנקרא אבא עשיר, אבא אני, שאין לו את מי שיסביר לו את המונחים האלה ויכול להתחיל בגיל צעיר. ואנחנו יודעים שלדברים האלה ולהבנה, רון, אני אתן לך עוד דוגמה, כל המשפחות שמתקשות ונהיות עם מינוס בבנק ומשלמות ריבית חובה, שהיום בבנק היא בשיעורים של שוק אפור, זה ריביות דו ספרתיות, אולי אם היו לומדות היו אומרים, טוב, ניקח במקום זה הלוואה בשיעור הרבה יותר.
יש הרבה דוגמאות, אבל
נכון,
את מורה לחינוך פיננסי בשבילי, ואולי תסבירי לי מה המשמעות של הגזרות הכלכליות בשבילי.
אני עשיתי ניתוח של הגזרות כמישהי שהיא חברה בוועדת כספים, וקודם כל המסקנה היא ברורה, רוב הגזרות מוטלות על הישראלי שעובד ומשרת. בוא ניקח עובד בשירות הציבורי, אז בשלוש השנים הקרובות השכר שלו מוקפא, מדרגות המס במדינה מוקפאות, כלומר אנשים יקפצו מהר יותר למדרגת מס שולית גבוהה יותר, נקודות הזיכוי שלו לילדים הקטנים שלו כהורי עובד מוקפאות, הוא משלם יותר מס בריאות, הוא ישלם, אם זה יעבור, יותר ביטוח לאומי.
כן, ועוד, אבל את יודעת
ואז הוא גם פוגש את המע"מ שעולה, חשמל, מים,
וסתם מוצרים שעולים, כן, את יודעת, אבל רגע, חברת הכנסת אורית פרקש ואריה, אתם יודעים מה קורה? כרגע, ואמרתי זה כבר פעם, אני חוזרת על זה שוב, אנחנו נמצאים עוד בשלב ההכחשה, אנחנו יומיים סך הכל אחרי כניסת הגזרות, בואו נדבר עוד חודשיים, בואו נדבר אז שאנשים יתחילו להרגיש שהחבל נקרח להם סביב הצוואר והם לא מצליחים לגמור את החודש.
נכון.
זה העניין, אוקיי? ואתם, סליחה שאני עושה רגע קידום עצמי, כי ארי קומן משווק את ההרצאות שלו, אז בהרצאה...
מה? אוקיי.
בהרצאה שאני נותנת, אני פשוט מדברת איתך עם האנשים, ואני מדברת איתך עם אנשים מבוגרים, לא עם ילדים. לבוא ולהתווכח עם הבנק על הריבית שאתה משלם על המינוס. לבוא ולהגיד ולעמוד על זכויותיך לשלם כמה שפחות, אנשים לא יודעים שזה אפשרי אפילו. אני לא מדברת איתך על אנחנו משלמים כי יש לנו מינוס ואנחנו לא יודעים לסגור אותו. אוקיי? אז אני אומרת לך שזה בבסיס כל כך עלוב מצבנו, ולכל הרשויות זה נוח, זה הכל.
אבל לא רק זה, כמו שאת יודעת, רשות התחרות כבר לפני שנה וחצי הוציאה דוח מובהק שאומר שהבנקים ניצלו את העולות הריבית באופן שקיפח את משקי הבית, כלומר,
זה ידוע.
הלקוחות היותר חלשים.
סליחה, ואותה רשות תחרות,
הוא גלגל עליהם את הריבית שעלתה במשק בצורה הרבה יותר נמוכה לפקדונות שלהם, והרוויח מיליארדים, ואנחנו עשינו דיונים בוועדת כספים פעם אחר פעם, עם מערכת שלא מוכנה לטפל בדבר הזה, אלא כל פעם עוד פגישות עם הבנקים ועוד פגישות עם הבנקים.
והרשות לתחרות פרסמה עכשיו את המחקר, אחד המחקרים המביכים, שבה האשימו את הצרכנים בכך שמחירי מוצרי היבוא עולים, את מבינה? זאת אומרת, הם אמרו...
ומה כתוב בעניין הזה בחוק ההסדרים? את יודעת ליאת? בחוק התקציב של הממשלה המדהימה הזאת, מה מקימים? עוד צוות.
אבל צריך, מה את רוצה?
עוד צוות, ברור? כבר שנים מקימים צוותים בעניין הזה.
אז אני אגיד לך מה הצוות שלי אומר.
סבתא שלי הייתה אומרת שוין, עוד צוות.
נו שוין.
עוד צוות, עליה
שלום. נו שוין. עכשיו, אני אגיד לך מה הצוות שלי מצא. שהבנקים זה עוד הבעיה הקטנה. הבעיה באמת הכואבת זה המימון החוץ-בנקאי. זה שוד לאור היום.
זה שוד לאור היום, ואף אחד לא עושה עם זה.
אבל אני כן ברשותכם, לסיום, רוצה לחזור לישראלי הממוצע העובד שניחתים עליו גזרות. הביקורת הגדולה שלי היא לא שהמלחמה הזאת לא הייתה דורשת להטיל גזרות, אלא שבאמת יכלו לחסוך חלק מהגזרות, כן? ואתה רואה ציבור אחר, ציבור שלא עובד, שהממשלה הזו פשוט מתאבדת כדי לשמור עליו, נכון? הולכים לעשות חוק שיאפשר לשמר את הקצבאות, את סבסוד המעונות, מי שלא עובד גם לא יסבול מביטוח לאומי כבד כי הוא משלם מינימום, נכון? יש להם, כמו שאנחנו רואים, הרבה יותר מחלקם באוכלוסייה, דירות בהנחה שמיועדות רק להם, וממקדים את זה בעיקר בהם שר השיקון הקיים גולד כנוף, ובעיקר חוק הגיוס, אנחנו, כלומר,
כן, אבל זה כבר, כן, אנחנו חייבים לסיים,
יש לו משמעויות כלכליות,
אנחנו שמענו את האוצר שנקב בהם בצורה חד משמעית. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים מהמחנה.
נו שוין.
נו שוין שוין. תודה לך, תודה.
בשורות טובות.
תודה רבה. אריה, על הדברים שאמרה חברת הכנסת פרקש הכהן, אתה יודע, אנחנו נמצאים במצב כל כך אנוש, שכשאני מדברת היום בטלוויזיה, לפני השידור פה עם חבר הכנסת צבי סוכות, הוא אומר לי את המשפט הבא, המלחמה טובה לכלכלה. כי זה המשפט ששר האוצר סמוטריץ' אמר, אמרתי לו בוא תסביר לי איך.
לא נעים לי להגיד לך, כי באמת אני לפעמים פולט שטויות, אבל חס וחלילה המלחמה טובה לעוד כמה דברים שעדיף ישתוק.
כן, לכלכלה היא בטח לא טובה.
לא,
כן.
לא לכלכלה, היום ונורא להפסיק מיד עם המלחמה הזאת ולהחזיר את החטופים
עכשיו. אנחנו לדיווחי התנועה.
ליאת. שמעת טיסות בחינם?
איפה?
זה שמועה, אבל תכף אנחנו נדבר עם מוס ברלוביץ', מנכ"ל הרקיע.
מי נותן?
מה? הרקיע, מה?
מה זה בחינם? באמת? איפה? לא.
לכל מקום, במשך... תעדכן אותנו, שלום מוס ברלוביץ',
ברלוביץ', ברקוביץ' בשבוע הבא. ברלוביץ',
זה נכון. זה לא אני כבר.
לא, לא, הוא יהיה פה, אייל ברקוביץ' שבוע הבא, אבל בסדר, מחכים.
לא, לא, דווקא מיקי. תגיד, זה נכון? טיסות חינם?
איפה יש? אני גם בליקה.
יש שמועה כזו.
קח מים, מוס, קח מים.
לא, עכשיו, לא, אל תיקח את זה ברצינות. אבל תגיד לי מה כן יש.
לא, אנחנו אתמול, אתה יודע, עלינו ל-25 שעות לכבוד שנת 2025, ב-25% הנחה על כל החבילות, טיסות לכל השנה, חגים, אוגוסט, חגי תשרי, פסח, כל מי שרוצה מה, והאמת שהופתענו מכמות הכניסות, ההתעניינות, ובסוף גם המחירות.
לא,
גם האתר שלנו קרס לזה 3 שעות, לצערי.
יפה. זה א' ב' של פסיכולוגיה, תשמע.
לא, לא, זה באמת קרה.
לא, לא, לא הקריסה. הקריסה זה גם טוב. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזו הופעה, הלוואי ויהיו אוברבוקינג. אבל מה שאני שואל, תן לי דוגמה שאנחנו נבין איזה חבילה לאן תהיה, דרך אגב, זה התחייבות למחיר עד סוף השנה?
כן, בטח, כל מי שרכש עכשיו. אני יכול להגיד לך שמרב המחירות שהפתיע אותי היו לחודש אוגוסט. נכון, חודש אוגוסט זה החודש היקר ביותר.
מה עם פסח?
בחופשות יותר אוגוסט מאשר פסח.
באמת?
יודע, אנחנו למדנו במהלך המלחמה שדווקא הקניות הן הרבה יותר ספונטניות, אנשים לא מתכננים יותר משבועיים שלושה, ובמבצע הזה הופתענו כי באמת רוב ההזמנות, אני יכול להגיד לך, המבצע הזה הוא לאוגוסט, אני מבין גם את הרוכשים.
מחיר, מחיר. תן דוגמה.
חבילה לאוגוסט לאדם שעולה $1,000, קנו אותה ב-750, או טיסה
לפרד. איפה? לאן זה? לאן זה?
לרודוס, לקרטים, כמעט לכל יד ביוון, ואני יכול להגיד שגם מכרנו טיסות לחודש מרץ, לפרג, ב-$200, היו טיסות לבוקרסט ב-150, לבודפסט ב-150, כאילו ממש היו מחירים ש...
אתה מבין? בטיסות ב-$200, אנחנו אומרים, יה, פעם היית קונה ב-$90, $70, בוא.
הימים האלה כבר עברו,
זה מזכיר לי...
לא יחזרו? לא יחזרו? איזה כיף לכם שהם לא יחזרו,
זה מזכיר לי חנויות ששמים שלט, מחירת חיסול, מבצע, מחסלים.
טוב, אני רוצה לשאול אותך על הביטול של חוק טיבי, עד כמה הדבר הזה טוב?
אני רק רוצה להעביר שחוק טיבי לא בוטל. חוק טיבי...
הושעה לחצי שנה.
לא, הוא לא הושעה גם, ליאת. אני חייב לדייק את זה, כי זה חשוב, כי ראיתי אתמול את הכותרות שחוק טיבי בוטל. חוק טיבי ברטרו למספר אירועים, היו בחודשי 2024, סוף 23, אתם מכירים את האירועים, שהיה פה כמובן תחילת המלחמה, אירועי הטילים שהרבה חברות נאלצו פה לבטל, וגם הישראליות של חלק מהמטוסים, אז יש הקלות ברמת החוק והפיצוי שחברות התעופה...
מה זאת אומרת? זאת אומרת שפשוט ייתנו פחות כסף? או לא יחכו, נניח, במקום 8 שעות זה יהיה 12 שעות, או במקום 8 שעות זה 24 שעות?
לא ניכנס לזה, כי זה משתנה לפי ימי אירועים, אבל לדוגמה שהטילים האיראנים בראשון באפריל וגם בראשון לאוקטובר, היו בדרך לתל אביב, לישראל, לא לתל אביב, וחמישה מטוסים זרים שלי יצאו יוטרן והורידו נוסעים בלרנקה וברחו, אז אני לא אצטרך לתת את הפיצוי, כמובן שהחזרנו את כולם לישראל, וכולם מקבלו, אם לא היה להם טיסה, כסף במקום הטיסה.
רגע, זה רק בדיעבד?
זה רק בדיעבד.
זה לא קדימה? כי הבנתי שקדימה לחצי שנה. אז מה קדימה לחצי שנה?
נתנו לשרת התחבורה, איזושהי אפשרות למצב שיש פה עוד המשך מלחמה או איזושהי קטסטרופה לתת...
אז לא ברור לי, אני רוצה שתסביר לי בדיוק. זאת אומרת, מחר הטיסה שלי, לקחתי טיסה טרקיה והיא מאחרת לי ב8.5 שעות. פיצוי מלא. זאת אומרת ששום דבר בעצם לא קרה, אבל, כן, אבל הנה, אומרים לי שבטח שכן.
גם החברות הזרות?
אותו דבר?
חברות הזרות, כל מי ש... אתם יודעים, זה משתנה, חברה שיש לה פה נציגות או לא, אבל זה כבר להתפלפל בחוק וזה...
לא, לא, אבל החברות הזרות?
חלקם הם תכף תחת חוק טיבי וחלקם לא. זה משתנה.
אתה למה אני שואל? מכיוון שהדרישה...
לא, רגע, רק לפני כן. אז אנחנו מבינים ככה, יהיה הלינה, תצטרכו לתת פחות לינה, והפיצוי יהיה יותר קטן, אוקיי?
ואז אני שואלת...
היו. אתם הרווחתם המון כסף במלחמה, המון כסף במלחמה. למה צריך לתת לכם את חוק טיבי בדיעבד? בוא נגיד קדימה, אני מבינה בשביל החברות הזרות, אבל למה צריך לתת לכם הקלות? אתם עשיתם קופה יפה.
אני שואל רגע, למה צריך לתת לחברות הזרות?
אני אגיד לך, זה השאלה שלי הייתה, תקשיב.
אני חושב שדין אחד.
רגע, שנייה. הם הפסיקו לטוס בגלל המלחמה, ובשביל לחזור, הם דורשים לבטל חוק טיבי.
ואתם המשכתם ולקחתם מחירים מאוד גבוהים במהלך המלחמה, ואתם הרווחתם, אז אולי נחריג אתכם מחוק טיבי.
לא, אבל אליעד, אני רוצה רגע לדייק את זה, את הרווחתם, קודם כל, כל חברה צריכה להרוויח, ו...
איננו לא צרה, אבל לא בעת מלחמה כל כך הרבה.
הרבה זה עניין של מידה.
זה עניין של מידה.
אנחנו חברה פרטית ולא מדווחים על הרווחים, והרווחנו, ואני חושב שחשוב מאוד שחברה תרוויח, אבל אני רוצה להעביר ש... וזה חשוב לי להגיד את זה, כי אולי ההסברה שלנו הייתה פחות טובה במהלך המלחמה, כי עסקנו ב... שרידות ולהחזיר ולהביא אנשים
שרידות? בוא
עברנו לשרידות שאנשים, כן, אנשים,
אתה עזרתם לאנשים להגיע, אבל השרידות הכלכלית שלכם, ברוך השם, אנחנו רגועים, זה בסדר.
אני רק רוצה להזכיר ברשותכם שלהפעיל חברה בתקופת מלחמה 40% מציע המטוסים שלו זה מטוסים זרים, שהחברות האלה הצוותים ישנו בלארנקה ולא בתל אביב, והיינו צריכים כל יום להוציא טיסה ריקה ללארנקה שהמטוס יישן ויחזור, ומי ששילם את המחיר העברה הזה זה אנחנו, וגם היו מקרים שהיו פה התקפות טילים על ישראל, או היו פה רצף של הזקות, וקיבלנו טלפונים מהחברות, אנחנו הולכים לנחות...
רוז, הכל בסדר, אנחנו...
הפרמיה לנחיתה, הייתי $10,000.
רוז, אנחנו לא מרחמים ולא מקנים, הכל בסדר.
אנחנו נחזר, כן, אנחנו נחזר, אני רק, נגמרנו פשוט, אז מה, אנחנו נצמין אותך שוב, עוז? אנחנו נצמין אותך שוב?
אני אשמח מתי שתרצו, כי זה חשוב.
תודה רבה.
עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, מודים לך מאוד, אנחנו נדבר, אל תדאג. תודה רבה, פרסומות. בורסה, ערב טוב לידע תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
ערב טוב, את יודעת, החלפנו יומן, אז בואו נהיה אופטימיים, יאללה.
יאללה בוא, אבל אני רואה בסדר, קצת ירק רק, חביב.
כן.
נחמד, פתיחה נחמדה, כן, אוקיי.
פתיחה נחמדה, בארצות הברית גם פתיחה נחמדה, לא לפה, לא לשם, כולם מחכים לטראמפ, כאילו המשיח.
אוקיי, או שכן, או שלא.
שבוע הבא החלטת ריבית.
זה מה שכולם מצפים, זה מה שמצפים, לא אמרתי שהוא מבטיח. אמרתי, אבל נורא קל לנו תמיד להשליך על זה מישהו חדש שיבוא ויסדר לנו את החיים, מה שלא יקרה. ומה עוד נספר?
מה עוד אני רוצה לדעת?
ריבית שבוע
הבא. ריבית שבוע הבא כמה?
לדעתי לא, ללא שינוי, למרות שאני חושב שכבר הגיע הזמן להתחיל להוריד את הריבית, לדעתי הוא יחכה עוד קצת לראות. אוקיי. אם הממשלה מעבירה את התקציב, ומה קורה איתו, אז אני לא מאמין שיהיה לצערי עוד שינוי, אבל אנחנו נגיע גם לשם.
אוקיי, ועוד שאלה אחת ככה לפני הסוף, מה קורה, מה אתה מצפה שיהיה בבורסה ב-2025? הייתה שנה לא רעה למשקיעים בבורסה, לפחות לקראת סופה, כן?
לדעתי השנה הזאת היא כבר, בקיצור, אנחנו עברנו בסוף השנה הקודמת את רוב העליות של השנה הזאת, כלומר, צריך לקרות פה משהו מאוד מאוד חיובי, שייתן עוד
עלייה. אז מה, אתה מצופה ירידות?
אני לא יודע מה יקרה, אבל אני מצפה פחות, אני לא מצפה שיהיו תשואות מאוד גבוהות בבורסה הישראלית השנה, כי בסוף, בסוף יש אמת, והאמת היא שאנחנו בתקציב בעייתי, במשבר כלכלי לכולנו.
אבל צבי סוכות אמר לי שאת מלחמה טובה לכלכלה.
בסדר גמור, אני מעדיף בלי מלחמה. אז אני לא יודע מאיפה יבוא הכסף, לא יודע מאיפה יבוא הכסף לכלכלה טובה.
זה סוכות בלי סחח.
לא, יותר טוב סוכות בחנוכה, זה...
אלדע תמיר, תמיר פישמן, תודה רבה.
מה טובה לכלכלה כשהיא נגמרת, וזאת לא נראית כנגמרת אי פעם.
אלדע תמיר, תמיר פישמן, תודה רבה. תודה גם להערה לרוני ברון, ותודה. לעורכת שלנו יאלה ילון, מפיק יואב כהן, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, איתי ניקסון וגיא רביב.